אז יש לנו בפרשה שלנו את הסיפור המזעזע של דינה. חז"ל אומרים לנו שכשהתורה אומרת על הקדוש ברוך הוא הצור, תמים פעולו ככל דרכיו משפט, זאת אומרת שאין אדם שחווה אפילו טיפה של כאב שזה לא נמדד למעלה. הצור תמים פעולו, הקדוש ברוך הוא כל דרכיו משפט, אין אפילו גוף שלישי, גוף רביעי, גוף חמישי, אין אדם ש... יש לו איזשהו כאב שזה לא מגיע לו. וחז"ל באמת מדייקים למה הגיע ליעקב ונותנים לנו טעם שהוא יחר את נדרו, למה הגיע לדינה ונותנים לנו טעם, ולמה הגיע ללאה שזה יקרה לבת שלה, ואומרים על איך שהיא, על זה שכשהיו את הדודאים היא טבעה מרחל ואמרה המעט קחתך את אשתי ולקחת גם דודאי בני, לכן שכב מחלילה, ולאה היה לה לוותר לאחותה. אז חז"ל באמת עושים את החשבון. עכשיו
השאלה יותר קשה, איך הם עשו את
זה? בואו נלך שלב שלב. בעיר שכם היה משהו מקובל שהנשיאים היו לוקחים ואונסים בנות ואז משלמים ואז כאילו מחפים על זה, וזה בעצם מה שקורה פה. הוא לוקח אותה בכוח ואז הוא בא לאבא שלו ואומר לו אני רוצה להתחתן איתה. יעקב שומע והחריש יעקב עד בועם. מה זאת אומרת החריש יעקב עד בועם? יעקב היה מוכן לצאת למלחמה, אבל יעקב אמר הבנים שלי בשדה ואם אני יוצא למלחמה הם לא ידעו להיזהר מאנשי שכם. אז יעקב בשקט, חמור ושכם נלחצים מהשקט, מה זה, הם יודעים שהם עשו עוול ליעקב, ויעקב לא מגיב. אז חוסר התגובה גורם להם ליזום את המפגש. בעצם יעקב היה מוכן ללכת ולהוציא אותם מביתם ואולי להרוג אותם גם כן. הרמב״ם אומר שאנשי שכם היו חייבים כולה אליהם דינים, שבע מצות בני נוח זה כולל דינים. הספורנו לומד שהעובדה שאנשי שכם לא התקוממו והעובדה שחמור ושכם נתנו לזה וזה, הם, אם אתה אפילו מדייק בדיון שלהם עם יעקב, הם אף פעם לא מנצלים. מה הם אומרים? שכם בני חשקה נפשו בביתכם, תנו נא אותה לו. לא, לא. מה הם אומרים? הרבו עליי מאוד מוער ומתן. הם אומרים, תשמעו, לא נעים, תשלמו הרבה כסף וזהו. וזה מאוד מעניין שהראשונים, הראשונים כבר כותבים, גם על אברהם ושרה ופרעה ואבימלך, שאחד מהדברים, העוול שהיה בעולם שהתורה באה לתקן, וזה אחד מהעוול שאברהם ויצחק מוכיחים אותם עליו, זה העוול שהם התייחסו לאישה כחפץ, ששכם בעצם אין לו שום תחושה שהוא צריך להתנצל לדינה, יש לו תחושה אני אשלם להם מספיק ואני ארגיע אותם, זה כבוד המשפחה, לא שהאישה היא בן אדם. וגם אבי מלך וגם פרעה, אף אחד לא חושב לרגע אולי יש פה בן אדם, אולי צריך לשאול מה היא רוצה, זה בכלל לא נידון. הנידון הוא אם זה האח שלה, אם ניתן לו מספיק כסף אז מה רע, אז מה היא אשתו של המלך, היא מלכה, מה הדבר הכי טוב בעולם. אין פה התייחסות לבן אדם שבאישה, זה כתוב כבר בראשונים גם שם, וגם הספרנו פה אומר את זה, שבני יעקב באו בעצם נגד אנשי שכם בטענה, מה הולך פה? אתם, ככה השרים נוהגים, לוקחים איזה בת שהם רוצים, אחר כך באים ומחפים את המשפחה, נותנים להם איזושהי מתנה, זה בעצם חזרה לימים לפני המבול. וזה, אם תחשוב זה לעומק, זה בעצם הפיקון הכי גדול של זכויות האדם, זכויות הפרט, והגזל הכי גדול. הרי התורה מתייחסת לאונס כרצח. נכון? הם מבחינתם נשלם לאחים, ומה היא צד בעניין? חז"ל קיללו את מי שמסית ביתו שלא מדעתה. אז התגובה פה לפי הרמב״ם, כי לא היה להם דינים, לפי הספורנו, כי היה מקובל אצלם התנהגות כזו שמי שרק יש לו את הכוח חוטף את הילדה ואז רק משלם ומפייס את המשפחה, היה פה איזשהו מצב שבעצם זה היה מעין עיר הנידחת בקטע של השבע מצוות בני נוח, או מצווה ספציפית של שבע מצוות בני נוח.
זה לפי הרמב״ם שהיה ביתים שם מצווה, בצווה ושהביתים לא קיימו, אז בגלל זה הם עשו זה, אבל אני מסכים לגבי החטא שלהם. אבל זה שרשום, רשום, בני יעקב באו מן השדה, והתעצבו ואיחר עליהם מאוד, כן?
כן.
ובאותו רגע תעשו את הפעולה. מה כל העניין של התכנון עם הברית?
זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים, יש באיזה כמה שיטות ראשונים. יש ראשונים שאומרים שהם יהיו פתוחים שהם לא הסכימו. זה היה צורה בלי להילחם שהם יחזירו את הבת. הם בעצם היו פתוחים שזה לא יצליח. יש ראשונים שאומרים שהכוונה שלהם הייתה, כולם יהיו חלשים, אנחנו ניכנס לבית המלך וניקח אותה. ויעקב סבר שמה שהם הולכים לעשות זה להרוג את שכם ואת חמור, לקחת את דינה, אבל לא את שער העיר. זה מה שיעקב כעס עליהם. הוא אמר, מה אתם הורגים את שער העיר? יש גם שאלה פה, מי ניצח בוויכוח? מצד אחד יעקב אומר, אחרתם אותי. מצד שני הם עונים לו, החזונה יעשה את אחותינו. יעברו עוד קרוב ל-60-70 שנה עד שיעקב יענה להם. קני חמאס מכירותיהם. הוא לא ענה להם בדיון פה. למה הוא לא ענה להם? אז יש פה דיון מראשונים. מי פה, בסוף הוויכוח, מי עמד בראש הוויכוח? מי בעצם ניצח את הוויכוח?
אז הייתי גם איזה דעה שאומר, למה דווקא ביום השלישי? כי ביום הראשון השני זה כאילו לא בקטע שפחות כאב או יותר כאב, אלא שבהתחלה הם באמת קיבלו על עצמם, ואז הם ראו ממש איזה זה, אז כבר ביום השלישי כבר הם אמרו, למה עשינו את זה ולמה בכלל קראתנו ברית, ואז הם ראו שכביכול הם בכלל לא רוצים את זה, אז הם עשו מה שהם עשו, זה לא בגלל...
יש כן, 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 זה גם שיטה. אז יש פה כמה שיטות, ואם הברית, או שהם לא חשבו שהם יעשו את הברית, או שזה היה תכסיס כדי להוציא אותם מבית המלך מבחינת כולם חוץ משמעון ולוי, יש פה מחלוקת בין הראשונים. אבל זה בעצם
עכשיו כל הדיון הזה, דינה הייתה אצלם?
דינה, הם לא הביאו דינה, זה עוד רוע לב. הם באים לדיון ומשרים דינה כבולה בבית. הם לא באים עם דינה ואומרים, טוב, נגיע להסכם. הם משאירים דינה בארמון, והם באים לומר, אוקיי, מה אתם רוצים עכשיו?
אבל אולי יש נקודה במקום אחר, איך אתה עושה את זה?
עוד משהו? או נלך על סדר הפרשה? על סדר הפרשה? אוקיי. אולי... איך שאתה רוצה? נלך...
לא.
טוב, נתחיל מההתחלה. וישלח יעקב מלאכים, יש מחלוקת ראשונים אם הוא עשה כדין או לא כדין. מחזיק באוזני כלב, כתוב במדרש, הוא עורר תיסב לבוא נגדו. יעקב שולח מלאכים והוא אומר לו, שמע, אני שמרתי את המצוות, יש לי עכשיו כוחות. מה זה מעניין את עשיו? אנחנו רואים פה משהו שחזל מלמדים אותנו לאורך כל הדרך, שלעשיו יש איזושהי הבנה במערכות של יעקב. עשיו יודע כשאנחנו עומדים בתורה מוצאות שהוא לא יכול לגעת בנו. יעקב מתכונן, ולמרות שיש לו הבטחה מהקדוש ברוך הוא, יעקב מתכונן למלחמה. למה יעקב לא בוטח בהבטחה? אז הרמב״ם אומר שהכלל שנבואה לטובה לא חוזרת, זה דווקא נבואה שנאמרת. זה לא נבואה פרטית שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, הוא לא אמר לאף אחד. זה על נבואה כזו, אם הוא עמד בזה טוב, לא, לא. אבן עזרא ואחרים מסבירים שכל נבואה ניתנת על תנאי. יש תנאי שלא מוגדר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה לך טוב, מה, עכשיו יעקב יכול להיות רוצח, גנב, הכל, והקדוש ברוך הוא יעשה את טבע עמך? לא, זה בתנאי שהוא יעמוד בשלו, ויעקב לא בונה כך שהוא עמד על שלו. זה מה שהם מסברים, למה הקדוש ברוך הוא קורא ברית, אמנה בברית, זה בלי תנאים, אני נותן, זהו, סגור. אז יעקב בעצם מסביר, קטונתי מכל החסדים, כל האמת, אני לא עמדתי בשלי. זה דרכם של צדיקים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה אמרת. אז אם יש לו טענה ואתה אמרת, אז מה הוא חושש? הקדוש ברוך הוא לא ישקר. אלא מה? הכלל, גם בתפילה, כותב השלה הקדוש, אנחנו מתפללים על דברים גם שמובטחים לנו. גם דברים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, אנחנו מתפללים עליהם. יעקב עושה הכנה מאוד מיוחדת של העיזים והתיישים והרחילים והאילים, הכל במידה מדויקת. שזה יהיה ברכה. מה זה ברכה? ברכה זה פוטנציאל לפרוט ולהרבות הלאה. הרבה פעמים אנשים חושבים, אני אקנה קרקע טובה, זה יעלה במחיר, הרווחתי. מה זה ברכה? אנחנו לומדים מיעקב אבינו. ברכה זה הפוטנציאל להמשיך להרוויח כסף. הפוטנציאל הזה הוא עושה בחוכמה גדולה. הוא נותן לו עיזים, בדיוק המידה שצריך לתיישים, רחלים, לילים, יש פה בדיוק את המידה שצריך כדי עכשיו לפרוט ולרבות הלאה. הרבה פעמים בן אדם יש לו כסף ולא יודע מה לעשות עם זה. לשים את זה בחשבון בנק שמרוויח לו אחוז או 2% או 3% זה לא לעניין. בן אדם צריך ללמוד מיעקב אבינו, לקנות משהו ש... הוא גם צריך להיות זהיר בהשקעות שלו, אבל צריך להשקיע בצורה שהכסף ממשיך לגדול. החז"ל למדו מיעקב שאנחנו מחלקים את ההשקעות. יעקב עושה שני מחנות. יעקב נותן לכל אחד מסר שכשעשיו מגיע יעשה כאילו הוא לא מכיר אותו. כי יפגשך עשיו אחי, הוא ישאל אותך מי אתה, לאן אתה הולך, אתה תאמר אני בדרך לסעיר. אני בדרך לעשיו. שיעקב יחשוב שעשיו יחשוב שיעקב בכלל לא יודע שהוא בדרך. עשיו חושב שיעקב שולח שלוחים עד עשיו, ויעקב גם משאיר את המסר, יעקב אחרינו, אנחנו כולנו בדרך לסעיר. עכשיו, מה יעקב יעשה? באמצע הלילה הוא יברח. כולם חושבים שזה תהליך שלם של העדר עדר לבדו, ויעקב מאחורי כולם בדרך. באמצע הלילה יעקב קם ובורח. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יברח. הקדוש ברוך הוא מביא לו מלאך, והמלאך אומר לו, שמע, לא יעקב יאמר עוד שמך. זהו, אתה עכשיו תצליח נגדו. המלאך הזה עומד מול יעקב ונאבק, יעקב בא לפחים קטנים, ויוותר יעקב לבדו. חז"ל אומרים לנו למה הוא נותר לבדו, פחים קטנים. אבל נח, עד שהוא חזר, חזרה, נזכר שהשאיר שם עוד פחים קטנים. מה? שהוא השאיר איזשהו עוד כמה בקבוקים, עוד דברים לא יקרים לאדם עשיר כמו, לא שווה הרבה, אבל צדיקים, המונם חביב עליהם, כי אינם פושטים ידיהם בגזל. בן אדם שבאמת כל שקל, זה שקל שהוא עבד עליו, אז כל שקל שווה לו. אז ויאבק איש עמו, למה יעקב נשאר לבד? חז"ל אומרים שהבנים עשו פה טעות בכיבוד אביהם. מה זה אבא חוזר לבד? 12-11 בנים, אף אחד לא חוזר איתו? אז באמת בגלל זה הם קיבלו על עצמם גזירה. על כן לא יכלו בני ישראל כיד אנשי. הם אמרו, אנחנו לא היינו בסדר. על כן זה מלשון כן נות צלוחת דוברות. אנחנו לא היינו בסדר שנתן לי יעקב לחזור לבד. אז הם קיבלו על עצמם, ויעקב באמת לימד את הלקח הזה ליוסף בפרשה הבאה, וישתחרר מעמק חברון. חז"ל דורשים שיעקב ליווה את יוסף עד העמק, חברון בהר, הוא ליווה אותו עד העמק, וזה הפרשה של עגלה ערופה שהוא מלמד אותו, שמלווים בן אדם, וזה כשיעקב שולח את העגלות חזרה, זו אותה פרשה של עגלה ערופה של ליווי, אני מלווה אותך אליי. זה העיקרון שבני יעקב לא ידעו באותו זמן. אז יעקב נותר לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אז המלאך הזה הוא המלאך של עשיו, שבא עלות השחר, הוא רואה שהוא לא מצליח לנצח, והיגע בכף יריחו. חז"ל אומרים, הוא נגע בכל הצדיקים בדורות הבאים שאפשר להזיק להם. זה הצער שהגויים יכולים להזיק לחכמי הדור. אומר הספורנו, והיגע בכף יריחו, קודם כל וירא כי לא יכול לו. יעקב דבק בקדוש ברוך הוא, כמו דוד המלך שמלך המוות לא יכול לגשת אליו. הוא קשור לקדוש ברוך הוא בכל רגע. איך הוא יכל להסיח את דעתו? והיגע בכף יריחו. יריחו זה לשון נקייה, כמו יוצאי ירח יעקב, זה לשון נקייה לדורות הבאים. הוא הראה לו את המנהיגי הדור בעתיד שיהיו חוטאים. הוא הראה לו את ירובעם בן נבט, הוא הראה לו שיהיו מנהיגים שיהיו לא על איפה שהם אמורים להיות. מצד אחד, אנחנו לא יכולים שרק בגלל שגדול הדור נתפס על מי יודע מה, נתפס שהוא שכב עם אשת איש. קרה כבר בהיסטוריה. דוד המלך. כולם מדברים שהוא שכב עם אשת איש. תחשוב, בימים זה אומר גדול הדור נתפס שוכב עם אשת איש. בסדר? זה, בימינו זה מזעזע. אז זה חילול השם, זה מה שחז"ל אומרים. חילול השם זה מחליש את כולם. גם יעקב אבינו באמצע המאבק עם המלאך, כשהוא רואה עתיד של גדולי הדור שלא לא יעשו מה שצריך, החליש אותו, ואז המלאך כן מצליח להזיק לו. מצד שני, בן אדם צריך לדעת שהקשר שלי הוא עם הקדוש ברוך הוא, לא עם גדול הדור. אני, גם אם הוא... הוא צינור. מה? הוא צינור. כל אדם יש לו עליות, ירידות, מעלות, חסרונות. ובני ישראל לא אוכלים את גיד הנשה, כי המלאך של עשיו הצליח להזיק בגיד הנשה. מה גיד הנשה מייצג? אז אנחנו כל דור ודור מראים, זה לא מייצג כלום. הוא לא יכול לגעת בכלום. אבל האיש הזה זה המלאך של עשיו, כן. אז אנחנו תמיד מראים, הגיד הנשה, אין בזה טעם, אין בזה כלום, הוא לא נגע בכלום בעצם. אז אנחנו לא נוגעים, לא אוכלים את גיד הנשה. נעמוד פה, נמשיך. נמשיך, בסדר. אז המלאך בא ואומר לו, שלחני כי עלה השחר. הגיע הזמן, כל הבריאה שלי זה לשבח את הקדוש ברוך הוא פעם אחת. תשחרר אותי. יעקב לא מוכן. אז הגע בעצמך. למלאך היה שני אופציות. להסתכן באותו לילה, להיכנס למאבק עם יעקב, או להישאר על מי מנוחות, לברך את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים ש... אפילו על הסכנה שהדברים הכי עיקרים שלו יפלו, הוא היה מוכן לרדת להיאבק עם יעקב. זה מה שאנחנו רואים בימינו. כאילו אנשים מוכנים למסור את הילדים שלהם להרג רק כדי להזיק ליעקב. זה, המלאך אומר, אני, מה, זה כל הבריאה שלי עד היום, היום, היום זה התור שלי לברא. לא של החכים ברחתני. המלאך אומר לו, עד עכשיו אתה היית יעקב, לשון עוקבה. עכשיו אתה תהיה ישראל, לשון ישר, לשון שירה, ועכשיו תעמוד מול עשיו. יעקב ויזרח לו, השמש זורחת לו, השמש. ויזרח לו, למי? לשמש. מפה שיעקב נקרא שמש, כפי שבפרשה הבאה, הוא רואה את השמש והירח ואחד עשר כוכבים, משתחווים לי. ויזרח לו, למי? לשמש. יעקב רואה את עשיו, והוא הולך ומשתחווה. יוסף עומד לפני רחל, כי הרי כתוב בפיוטים שכשיעקב נסע את לאה, אז עשיו שמע את זה וצחק. צחק, אמר יופי, הוא לקח את הזו פחות יפה, אני הולך ולסע את רחל. אז היה פה חשש מצד יעקב, יוסף ורחל, שעשיו יבוא ויאמר, שמע, אתה לקחת את לאה, אז רחל היא שלי. אז יוסף עומד לפני לאה, כולם משתחווים, חוץ מבנימין, שלא נמצא באותו מעמד. בנימין עוד לא נולד, עוד לא נכנסה להיריון, כלום. כולם משתחווים, ובגלל זה לאף אחד אין את החלק בארץ ישראל של בית המקדש, ובגלל זה מרדכי לא יחיה ולא ישתחווה, הוא זרע בנימין.
כן. למרות שהוא חצי חצי.
כן.
על המוות של לאה, כן מסופר בתורה?
לא.
לא, נכון?
רק כתוב, שם קברתי את לאה.
שם קברתי את לאה. לא, כי די קשה, כי באיזשהו מקום שרחל נפטרת בפרשה, לא מסופר שם כמו נגיד שיוסף נלקח או משהו שיעקב... היינו מצפים בגלל שהוא באמת אוהב אותה, ויעבר יעקב את הרחל וכל זה, אז שהיא נפטר וקורה משהו, שיהיה רשום שבה יצטער עד מאוד, או אני לא יודע מה, או דברים כאלה.
הוא הקים מצבה.
כן, אבל רשום מה יקבריה, ואז הוא ממש ממשיכה, כאילו...
כן, נכון. באמת, התורה כמעט לא מזכירה מה
רק אחר כך אני חושב, אולי בפרשת זה, ואשר אמת עליי רחל, וגם שם לא מוזכר איזה צער כלשהו ש...
לא, 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 לא. אז חז"ל אומרים שבאמת התורה מזרזת את הסיפור של לאה, של מיתת רחל, כי רחל מתה בזמן לידה. אישה שמתה בזמן לידה, זאת אומרת שהגופה שלה מתנובלת לחלוטין, ויש מלא דם. אז כבוד האישה תמיד זה לקבור אותה מהר. תמיד אנחנו מזרזים קבורת אישה, כי באמת יוצאים ממנה הרבה יותר נוזלים מהגבר. וזה מאוס, זה לטובתה. מכבודה אנחנו קוברים את המהר. אצל רחל פי כמה. זה מה שיעקב אומר לו. מת עלה רחל בדרך. לא היה לי דרך, אני יודע שזה לא היה רחוק. אבל זה לא היה הכבוד שלה. אצלה הכבוד שלה היה מיד לקבור אותה, כי הרי זה היה תוך כדי לידה, והיינו צריכים לדאוג שהיא תגיע לקבורה בצורה מכובדת. אז אחרי הקבורה הוא מעמיד מצבה, עושה את המקסימום. אבל מעבר לזה, זה לא היה כבודה לקחת אותה.
כן, כי כל הרבה רשום בעזרה, והבקיע אחרי ימים רבים, כמו שנראה לי רשום באברהם, לא, מה רשום?
לספוד לשרה ולבכותה.
כן, אז יש איזה משהו.
פה באמת גם היה עניין שהיה צריך לטפל. כאילו, יעקב בעצם לא יכול להירגע עד שהוא מגיע לאבא שלו. ויעקב באיזשהו מסע, ויש לו את כל המשפחה לטפל. הגבול כמה הוא יכל להתעכב. אבל באמת התורה מזרזת את הסיפור, כי באמת היה צריך להזדרז. מכבודה. טוב, אז בנימין לא משתחווה. טוב. כן, נראה לי. יצחק, כשרבקה נפטרת, זה לא מוזכר בתורה, התורה מסתירה את זה, כי קברו אותה באמצע הלילה, יצחק הרי היה עיוור, עשיו היה באמצע לעשות רצח, אז העבדים לקחו את הגופה שלה וקברו אותה בשקט בקבר, במערת המכפלה. זה היה כבודה של רבקה, שלא יבואו להלוויה ויתחילו לדבר, זו האמא של עשיו. וזה אחד מהדברים שציירו את יעקב, שאלון בחוט, כשהוא שמע שאמא שלו מתה, ושהיה לה קבורה בעצם שהיא הייתה צדקת כזו גדולה, והיא לא זכתה לקבורה כדת וכדין. יצחק, כשהוא נפטר, הוא כן זוכה לקבורה, כי יעקב כבר שם, אז הוא עושה את הקבורה כמו שצריך. ובסוף הפרשה יש לנו את תולדות, עשיו הוא אדום. אומר הרמב"ן, למה התורה מדגישה לנו את ההשתלשלות של משפחות עשיו? מתוך שהתורה ציוותה אותנו למחות את עמלק. אז התורה אמרה, אני רוצה שתבין מי זה עמלק ומי זה לא עמלק. אז התורה נכנסת לפירוט מדויק מאיפה עמלק בא ומי הצאצאים של עמלק, שכשניהלנו את המצווה למחות את צחר עמלק, לא נהרוג אנשים שהם בעצם חפים מפשע. שבת שלום.